אז לא בדיוק בפרש של שבוע, נדמה לי משהו כמו 10 ימים, אבל הנה אנחנו שוב עם יאיר נבות, האיש שלנו בענייני רוסיה, אוקראינה וכל מה שמסביב. שלום יאיר, מה שלומך?
שלום טובי, בסדר גמור, מה נשמע? יש לי סקופ, המלחמה לא הסתיימה.
כן, המלחמה נמשכת למרות ש מכל ה... קראתי ממש ציוט אפרופו מה שאנחנו נדבר עליו בעוד רגע, שמכל האפשרויות שפוטין יכול היה לעשות לרגל ה9 במאי, ותכף תיכנס לזה, לסיפור הזה, הסלמה, נסיגה וכו', כן. הוא בחר בהקפאה. עכשיו, אתה גם תסביר את זה כמובן, אבל כן, וזה נראה, אנחנו לא מדברים באותה תדירות, אבל אנחנו כן, אתה מצייץ בלי סוף, תהיה לי בריא, כמויות הטקסטים שאתה שופך, ואני גם שם לב, תשמע, לא נעים לי להגיד, אני ככה, אתה יודע, מבליג, אבל אתה משתתף ביותר מדי פודקאסטים לטעמי,
אני לא שומר לך אמונים.
אתה לא שומר את האמונים, אבל אני שמח שאני עדיין בליסט שלך. בכל אופן הוא בחר בהקפאה, והתחושה היא באמת סוג של הקפאה. זאת אומרת, אנשים הרי ממשיכים למות, ושמענו על טילי אישיות ממש ביממה האחרונה, ועוד פעם קברי אחים, ועוד פעם סיפור על גופות שאף אחד לא דורש אותם, או שסתם נרכבות באיזשהו מקום. אוקיי, המלחמה נמשכת כי אף אחד לא הכריז אחרת, אבל היא גם לא הוסלמה כי אף אחד גם לא הכריז בפועל על מלחמה, כמו שאמרנו כבר. אז בוא נניח רגע לשבועיים שהיו, כי באמת דרמות גדולות לא היו, חוץ מאשר היומיומי הרגיל, אבל אתמול היה יום שחרור אירופה מהנאצים, נכון? זה
כן, באירוסיה זה נקרא בעצם יום הניצחון על גרמניה הנאצית, הרוסים מציינים אותו ב9 במאי, בעוד שאר אירופה מציינת אותו ב8 במאי, יום לפני.
כן, הבנתי שהיה קצת מהצד של האוקראינים כעס על ישראל, שהחליטה להישאר צמודה ליום, יום האזכור הרוסי, ולא להתחשב כמו שאר העולם, ולהגיד, לא, אנחנו משחקים במשחק הרוסי, כן. ונעשה את זה ב8 במאי.
כן, אבל חשוב להגיד שהרבה אירועים והרבה מצעדים בארץ לרגל ליום הניצחון בוטלו, שלא כמו בכל שנה. היקף האירועים נפחם היה הרבה יותר מצומצם, וזה כן. מתוך החלטה. כן,
אז בוא נחזור רגע לעניין הזה. כן. הייתה ציפייה למצעד, למצעד הניצחון, שהוא סוג של הפגנת העוצמה השנתית הקבועה, כמובן שהם עדיין, כל הסיפור הזה עם הנאצים ובלימת הנאצים והניצחון על הנאצים, כל הסיפור סטלינגרד והגנה על מוסקבה וכן הלאה, ובסוף בסוף הניצחון ומצעד ה9 במאי המפורסם, זה נרטיב רוסי שהולך איתנו כבר כמה 70 שנה, והשנה הוא מתקבל בצורה קצת מוזרה, כי איכשהו, גם בתקופת המלחמה הקרה, תמיד היה סוג של כבוד ליום הזה, כי גם בנות הברית, גם בעלות הברית, גם כמובן בריטניה וארצות הברית וכולי, גם בשנים שהייתה עוינות מופגנת מול הצד הרוסי, מול הדוב הרוסי, מול החזית המזרחית, כן. הדבר הזה התקבל בסוג של קידה, בסוג של, נתנו לזה כבוד.
כבוד, גם
הווטרנים עם כל המדליות, אנחנו מכירים את זה היטב. הפעם זה סימל דברים אחרים, תיקח אותנו לתוך הסיפור.
כן, אז קודם כל צריך, אני ככה בקצרה, אני רק אומר שוב, נתאר את היום הזה, כי מבחינת רוסיה זה באמת ה9 במאי, יום הניצחון על גרמניה הנאצית, הוא בעצם היום הכי קדוש בלוח השנה הרוסי. הם תמיד שגרנו שם, אז הייתי, צחקתי על זה קצת, לא צחקתי אלא, ככה אמרתי לאשתי, כל הזמן אמרתי לה שזה מדהים איך הרוסים בעצם חיים מה9 במאי ל9 במאי אחריו. זאת אומרת, כל שנה כבר, החל מ10 למאי, מתכוננים ל9 במאי הבא, המקום שהאירוע הזה, שהנרטיב הזה, תופס בהוויה הרוסית היומיומית, הוא עצום. החל מסוגיה תרבותית, אין יום בטלוויזיה הממלכתית הרוסית שאתה לא תמצא איזשהו סרט על מלחמת העולם השנייה, או מתקופת מלחמת העולם השנייה, או שעוסק בזה, או בנרטיב שמסביב. אין יום אחד אתה לא תמצא כזה. בכל יום יש חומרים בטלוויזיות ובערוצי הטלוויזיה והרדיו, תוכניות על העניין הזה. עכשיו, זה באמת יום שמבחינתם הוא סוג של יום קדוש. עכשיו, מה שקורה השנה, כמובן, שזה לא יום כבכל הימים, משום שרוסיה נמצאת במלחמה, המלחמה באוקראינה, כמובן, והדבר הזה השפיע. קודם כל, גם ברמה המעשית, חלק לא קטן מהכוחות ומהכלים פשוט נמצא בחזית, חלק לא קטן מאותם כוחות ואותם כלים התעדו, נפגעו, ובעצם נפגעו במסגרת המלחמה, ופוטין בעצם מגיע למצד הניצחון הזה אתמול, שהייתה סוג של הערכה או ציפייה, שהוא יגיד דברים דרמטיים. אני אתן את זה ככה בגדול, הערכות היו שהוא עשוי או להודיע סוג של הסלמה, והסלמה זה אומר למשל הכרזה רשמית על מלחמה נגד אוקראינה, שמבחינה חוקית תאפשר לו להודיע על גיוס מילואים כללי, ולהשתמש במשאבים רבים יותר מתוקף סמכותו, שהוא לא יכול לעשות במצב הנוכחי, שהוא מצב של מבצע מיוחד ולא מלחמה. אז זו הייתה אפשרות אחת. אפשרות השנייה הייתה שהוא יודיע על איזשהו מהלך מיידי לסיפוח החלקים שהרוסים כבשו במסגרת המלחמה הזאת. גם את זה הוא לא עשה. האפשרות, האופציה השנייה הייתה אופציה של הרגעה סלש מקף נסיגה, שהוא יודיע שהרוסים השיגו את המטרות שלהם, גברו על הכוחות הלאומנים הנאו-נאצים באוקראינה, בדיוק כמו אבות אבותיהם.
מתקדמים בדנאציזציה של...
כן, כן, הדנאציפיקציה, והשגנו את מה שרצינו, ועכשיו אנחנו פונים להנהגה אוקראינית, מבקשים לפתוח במסע ומתן מיידי על הסדר. גם זה לא קרה. מה שבעצם קרה זה אופציה השלישית, כמו שעכשיו הרבה העריכו גם אני, שבעצם האופציה של הקפאה, או למעשה אולי הקפאה זה לא המונח הנכון, אלא המשכיות. זאת אומרת, אין שינוי גדול, אנחנו נכנסים לשלב של מלחמת התשה, פוטין מצד אחד לא הסלים, מצד שני גם לא הביע שום נכונות לוויתורים או לנסיגות, מה שהוא כן עשה, הוא השתמש שוב בנרטיב ההיסטורי של מלחמת העולם השנייה, שדיברנו על החשיבות שלו בתודעה הרוסית והוויה היומיומית, ועשה חיבור בין מה שהיה אז למה שקורה היום באוקראינה, תוך שהוא משבח את החיילים הרוסים היום, ואומר שאתם ממשיכים של אבות אבותיכם, בעניין של לחימה וגבורה נגד הנאציזם. אבל בנוסף מה שהוא גם עשה, וחלק מהנאום, קודם כל הוא אמר כמה מילים, דווקא שאמר שלושה ארבעה משפטים, שבעצם מכבדים את זכר החיילים של בעלות הברית, ושהם רוסיה מכירה כמובן בתרומתם, ודע, אז בקטע הזה הוא דווקא כן אמר, אבל מה שהוא גם אמר בעצם, הוא בעצם מטיל את כל האחריות למצב הנוכחי, על המערב ועל ארצות הברית, והוא אמר שרוסיה בעצם, בסך הכל מה שעשתה, היא יצאה למתקפת מנע, כך הוא אמר, יצאנו למתקפת מנע, לא השאירו לנו ברירה.
כן, היה דיבור על, הנאטו עמדה לפלוש, טילים על הגבול, כניסה וכיבוש שטחים בתוך רוסיה עצמה, מאיפה הוא הוציא את זה?
נכון, לא, אבל צריך להבדיל בין המציאות לבין הנרטיב ופוטין והנרטיב שההנהגה הרוסית מקדמת. ההנהגה הרוסית מקדמת נרטיב שבמשך תקופה ארוכה, אוקראינה בעצם גם הייתה בה השתוללות של גורמים נאו-נאצים, לאומנים, כמו שהם אומרים כל הזמן, וגם היא התקרבה מאוד למערב ולנאטו, שאיבן בשטחה חיילים, סיפק לה מערכות נשק, ולכן רוסיה, אליבא דה פוטין, לא הייתה לה ברירה, והיא בעצם, כל המתקפה הזאת, עזוב, לא רק דנפיציפיקציה, לא הייתה לנו ברירה. יצאנו כי הכריחו אותנו, אנחנו הגשנו בדצמבר בקשה עם דרישות מסודרות ביטחוניות, אתם התעלמתם מהן, ולא שאתם לנו ברירה, כך הוא אמר אתמול, ואנחנו יצאנו למתקפת מנע. אז זה מבחינת הנרטיב. זה מבחינת הנרטיב. מבחינה מעשית במצעד עצמו, כמו שדיברנו, היו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל, המצעד עצמו היה קטן משמעותית מבדרך כלל. מבחינת היקף כלים, כמות כלים, הכל היה מצומצם יותר, וזה בלט. דבר שני מאוד מעניין, הרמטכ"ל הרוסי ולרי גרסימוב לא בנמצא, אי אפשר היה לדעת, הוא לא היה שם, שזה די מדהים, אתה חושב על זה, זה האירוע הכי חשוב,
תשמע, לוח
השנה הרוסי.
הוא בחזית, הוא מפקד הכוחות המזוינים, אתה לא יכול להביא אותו למצדים איתו.
הנשיא שם, אז הוא בטח יכול. עכשיו, זה עורר כמובן שורה של שאלות ותהיות איפה הוא נמצא, כולל הערכה שאולי הוא באמת נפצע בחזית המזרחית באוקראינה, כשהאוקראינים תקפו שם לפני בערך 10 ימים, על בסיס מידע שנמסר להם שיש שם התאספות של קצינים בכירים רוסים, חלק מהקצינים בכירים הרוסים הללו ככל הנראה נהרג, חלק נפצע, יכול להיות שהרמטכ"ל הרוסי גרסימוב, גם הוא ביניהם, ואולי גם הוא נפצע. העניין השלישי ששמו לב אליו, זה שמיד אחרי הנאום של פוטין, ממש זמן קצר, התקשורת הרוסית דיווחה שהמטס, בכל שנה ביום הניצחון יש מטס חגיגי, מעל הכיכר האדומה, כשהייתי שם, אני הייתי כמה וכמה פעמים באירועים האלה, וזה באמת דבר מאוד מרשים, עוברים שורה ארוכה של מטוסים ומסוקים מכל הסוגים, זה באמת מחזה מאוד עוצמתי, באופן מוזר, אתמול זה בוטל בהודעה מעכשיו לעכשיו בטיעון שמזג האוויר גרוע. לא יודע, אנשים שדיברתי איתם במוסקבה ומה שאני ראיתי, המזג האוויר היה אולי לא קיצי, אולי לא בהיר, אבל לחלוטין נורמלי, קצת עננים, לא אפילו בקושי גשם, ולכן זה שוב עורר שורה של ספקולציות. אנחנו אוהבים קונספירציות בכל מה שקשור לרוסיה,
ברור.
ולכן אנחנו נעשה גם פה קונספירציה, ונתהה בינינו לבין עצמנו, מה קרה פה? למה מצד הזה בוטל? עכשיו, אולי באמת זה תנאי מזג האוויר, הוא נוז, אני לא מאמין, היו חזרות כל השבוע למטס הזה, ותחזית מזג האוויר היום אתה יכול לדעת 4-5 ימים לפני איך יהיה, זאת אומרת, אתה לא צריך לבטל את זה ברגע האחרון, ולכן צריך לחשוב טוב מה זה אומר, לדעתי האישית, וזו רק דעתי, זה לא מבוסס על ידע, רק על הערכה, יכול להיות שפה מישהו מאוד מאוד חשש לביטחונו, חשש שמי מהטייסים הרוסים יעשה איזשהו מעשה מסוכן.
אפרופו סאדאת ב-1981.
נגיד, כן, אני לא יכול לפסל שום דבר.
כן, תשמע, דברים היו מעולם.
נכון, אני לא פוסל שום דבר. במצב הזה פוטין פרנואיד עוד יותר מבדרך כלל פי כמה וכמה, והעובדה היא שלא היה מטס, ובעצם כמובן שהכל נגמר בשלום, אבל המטס לא היה. אז זה מהבחינה הזאת, אז בעצם ההר לא הוליד עכבר, אבל ההר כן הוליד הפנמה והבנה שאנחנו ככל הנראה נכנסים לשלב של מלחמת התשה הארוכה.
כן, לגבי המצד, אני לא יודעתי לראות כמובן, זה... יש גבול, אבל מהמאה תמונות וכיתי וידאו, אתה משתף פה ושם בטוויטר ובמקומות אחרים, הוא נראה קצת out of order, באיזושהי דרך, זאת אומרת, אם אני זוכר נכון, מצדים קומוניסטים, עם מרחאות או בלי, היום אנחנו רואים את הדברים האלה כמובן בצפון קוריאה, אבל במסות האלה, תמיד זה, זה, זה ים של טנקים, בנגמשים, בנושאי טילים, והכל באופן מדוד על המילימטר, והצעידה ברווזית הזאת. הפעם זה נראה קצת יותר מבולגן, טנקים שם, שורה שפתאום איזה כלי חורג ממנה ולא עומד במקום הנכון, נראה היה קצת פרטאץ', סליחה.
זה מאוד יכול להיות שככה, אני יכול להבין למה זה ככה נראה לך, וצריך גם להבין שכמו שאמרתי, המצד היה השנה, בגלל הנסיבות, היקפו היה קטן משמעותית, גם זה משחק. אמנם היו כמעט כל הכלים שמופיעים בדרך כלל, כולל אותם מערכות של טילים בליסטיים, הגדולות האלה על מסעיות וכלים, והצעדה הזאת עם שהחיילים צועדים, היחידות השונות עם הרגליים, ככה רגל ישרה 90 מעלות, וכל זה היה. אבל הייתה כן תחושה, וגם דרך הטלוויזיה זה עבר, של תחושה הרבה פחות חגיגית מכל שנה, תחושה אפילו סוג של דכדוך, ודבר נוסף זה שלא היו אף אורחים זרים. בדרך כלל בכל שנה מגיעים אורחים זרים, שגרירים, של מדינות, אפילו לפעמים שרים, ראש הממשלה לשעבר נתניהו ב-2018, כמדומן, יחד עם ראש ממשלת סרביה, או נשיא סרביה, זה היה. לאורך השנים, כמעט כל שנה השתתפו מנהיגים של מדינות שונות, אז אירוע מאוד כזה, אתה יודע, אחרי שחוויתי אותו כמה וכמה פעמים והייתי שם, זה באמת סוג של אירוע עוצמתי. ואז כשהוא לא מתרחש כמו כרגיל, אז ישר שמים לב לזה. וזה באמת היה אירוע שנראה היה שעושים אותו כי חייבים לעשות אותו, אבל אולי אפשר, אתה יודע, בנסיבות הנוכחיות, אולי יכול להיות שפוניתם היו מדלגים הלאה.
כן, טוב, לבטל לגמרי זה היה סוג של תמוסה מבחינתו.
אין מצב,
זה לא עולה על הדעת. אבל היה גם הנאום, והזכרת קודם כמה דברים על הקפאה או הסלמה או ביטול או נסיגה או מה שזה לא יהיה, אבל בכל זאת, בנאום עצמו גם היה תוכן, וכמו שאמרת, מעבר לסיסמאות של אנחנו באנו לכבוש את מה ששלנו, או לשחרר, או מכת מנה נגד, היו עוד ניואנסים שאתה יכול להגיד שמעידים על פוטין עצמו, על המצב רוח, על איך הטונים נשמעו, האם באמת הוא לא רוצה להגיד מוכה, אבל חלש מתמיד, חולה אולי?
אז ברמת התוכן, אני חושב שהתוכן... מה שהיה מעניין שהוא לא, הוא, הוא לא, הוא לא ייחס הרבה מקום דווקא לווטרנים ולמלחמת העולם השנייה. הוא די מהר דילג ישר לחיבור הזה שהוא רצה לעשות למצב הנוכחי. חוות גם במערב, כמו שאמרנו, ובנאטו, וממש ירד על מה שהוא כינה הערכים הבעייתיים שלהם, לעומת כמובן הערכים של רוסיה, שזה ערכים נשגבים. Mm-hmm. אבל אני חייב לומר שמעבר לתוכן, אני חושב ש... מה שלי בכל מקרה מאוד בלט, ודיברנו על זה לא, יותר מפעם אחת, אבל זה שוב מאוד בלט, זה האופן שבו אני חושב פוטין נראה פחות טוב. עכשיו, אני לא רופא, אני לא יודע אם הוא חולה, אין לי איזה מידע פנים שאומר שהוא כך או אחרת, אבל אני כן יכול לומר שבחודשים האחרונים, השנה האחרונה, בהחלט בראייתי בולט את העובדה שהוא נראה הרבה פחות טוב, הוא נראה עייף יותר, הוא נראה כבד יותר, הוא צועד, הוא הולך קצת אחרת. אני מניח
זה,
שיש...
זה אחד שעד לפני לא הרבה שנים היה, הציג כל הזמן תדמית נמרצת וצעירה, נכון, עם הקראטה,
כן, ובלי החולצה.
הסוס, כן, הרום על הסוס, כן, וכל מיני כאלה.
כן, הרייכטר, במטוס, במסוק, כן, ב... כן, כן, ופתאום...
הפילגשים, מי יודע כמה כאלה.
כן, ועכשיו, אתמול, זה באמת היה המשך למה שראינו בשבועות האחרונים, שוב, הוא לא, הוא לא נראה טוב, הוא נראה מאוד עייף, אני מניח שהוא כמובן בלחץ עצום, גם מתוך חשש למעמדו וביטחונו שלו, החשש הזה מהפיכת חצר הוא דבר שקיים אצלו כל הזמן, זה אחת הסיבות כמובן לפרנואידיות שלו, וגם תשמע, הוא לא איש צעיר, אין מה לעשות, הוא השנה יהיה בן 70.
אני, אל תתחיל עם זה, 70 זה לא, 70, לא, עכשיו אני רציני, אני אעזור את הקטע האישי והסביבה שלי הקרובה, בוא נגיד שהיום, אם אתה מסתכל גם על טראמפ, גם על נתניהו, גם על ביידן כמובן, הרבה יותר קשיש וגם נראה ככה, אז פוטין, אם הוא היה ממשיך בלי כל הדרמות של השנה האחרונה, ו עם אורח החיים היחסית בריא שלו, כמו שאנחנו מכירים, אף אחד לא היה אומר, וואו, וואו, בן 70. לא, זה כנראה מעבר לגיל הכרונולוגי.
לא, אני אומר, אני חושב שזה בהחלט שילוב, בגלל זה אני קודם מדגיש שאני מדבר על השבועות האחרונים.
כן.
זאת אומרת, ההחרפה של המצב הזה מול אוקראינה, וההחלטה שלו ללכת קדימה ולבצע את הפלישה הזאת, את ההרחבה של הפלישה הזאת, החל מ-24 בפברואר, ואני חושב שמעבר לזה, צריך גם לזכור את ההלם ואת השוק, את ההפתעה שהוא, את הזפתה שהוא חטף לפרצוף, כשהוא ראה מה עומק הפער בין ההבטחות והתרגילים לבין הביצועים של הצבא הרוסי בשטח. זאת אומרת, צריך לזכור שהדבר הזה הוא סוג של חתיכת זבנג, והוא התעצבן, והוא צרח, והוא כעס. אני בטוח שבריאות זה לא מוסיף לו.
יותר מזה, בימים האחרונים, אולי כבר שבוע, שבועיים, שאנחנו שומעים, וממש נתקל בזה מהרבה מאוד כיוונים, הרבה פרשנויות, אלה שכותבים בעברית, אבל גם אלה שאני קורא באנגלית, שהאוקראינים, לא דבר על המערב שאיכשהו מתחזק את זה, מה שנקרא, מהבק אופיס, האוקראינים, הצבא האוקראיני, זלנסקי, מדברים על ניצחון אוקראיני. זאת אומרת, הנרטיב נהפך לא להתגוננות, לא לזה שאנחנו מחזיקים מעמד, לא לזה שאנחנו לא ניכנע, למרות שקוטשים אותנו הכל, על ניצחונות, על אופנסיבה, על מתקפות נגד. תשמע, זה רוסיה, זה מפלצת אדירה.
זה על פניו, על פניו זה לא נתפס. ואפרופו, בשמונה במאי, שהיה יום הניצחון, אותו תאריך שמציין את המערב את יום הניצחון על הנאצים, אז זלנסקי גם פרסם סרטון, ואפרופו מה שאמרת, בסרטון הזה הוא אומר, אנחנו, קודם כל מציין כמובן את העובדה שמיליוני אוקראינים לחמו בשירות הצבא האדום, ונפלו על הגנת ברית המועצות, גם הם נפלו בהגנה נגד הפשיזם והנאציזם. זה מאוד מאוד חשוב לזכור, כי יש פה סוג של היסטורי שלא כולם מבינים.
קודם כל זה ברית המועצות, נתחיל
לזה. גם כשפוטין מדבר על הישגי הצבא האדום, הצבא האדום היה מורכב מכל הלאומים שהרכיבו ברית המועצות, כולל בערך 7-8 מיליון אוקראינים ששילמו בחייהם. וזה נקודה חשובה. ואז הוא אומר בסרטון הזה, זלנסקי, שאנחנו הולכים לייצר יום ניצחון חדש, ככה הוא אמר בסרטון הזה. עכשיו, אתה יודע, מה המשמעות של מה שהוא אומר? האם אוקראינה מתכוונת אולי לנסות להשיב לידיה את השטחים שרוסיה כבשה, או... אתה יודע, לנסות להחזיר לעצמה גם את...
או לחתר את הארמיה השלישית בשטחה של התוקפת.
או לא, או לפגוע ולהפציץ בשטח רוסיה.
היו כמה מקרים מהסוג הזה. גם מים טריטוריאליים שאולי שייכים באופן תיאורטי או חוקתי לאוקראינה, כי זה באזורי הנמל שלהם, עדיין, ים זה ים, והם פוגעים בכלי שייט. נכון. זה לא מובן אליו.
באופן כללי אנחנו רואים פה תמונה שלפי הצבא הרוסי הרבה פחות חזק ממה שחשבו. האוקראינים התכוננו היטב כל השנים האחרונות, מ-2014, ואנחנו מגיעים להישגים. מגיעים להישגים, אנחנו שומעים גם על אירועים שמתרחשים בתוך רוסיה, אבל לא לוקחים אחריות ברורה ולא ברור כן, אם זה פעולות של
אוקראינים. פרסמת איזה לא. תמונה של איזה פיצוץ, איזה אשן שעלה בפרברים מוסקבה, כן. משהו שלא כן, היה ברור
כן,
לעשות.
כן, זה היה מחסן ענק ששייך לבית הוצאה לאור, שבעצם מוציא את החוברות וחומרי התעמולה של הקרמלין. עכשיו, זה לא בהכרח אוקראינים עשו את זה. אני חושב שצריך לקחת בחשבון שגם בתוך רוסיה פנימה, יש בהחלט גורמים פנימיים שמתנגדים לפוטין ויוצאים למהלכים כאלה. זה חלק מהתמונה, ופה אתה פתאום מוצא את עצמך, מסתכל ואומר, בונה, המצב הוא מאוד מורכב, אני אסביר גם למה. האוקראינים שואפים לניצחון. העניין הוא שתהיה איזושהי נקודה מסוימת שבה אם הרוסים, אמרו את זה כבר, אבל חשוב לחזור על זה, דיברנו על זה, שאם הרוסים ירגישו שהם מושפלים, לא, טוב לא יצא מזה. זאת אומרת, לא אומר מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, עובדתית, מבחינת האופן שבו הם חושבים.
אתה מזכיר לי משחקי ספורט ש...
אל תשפיל את היריבה.
בדיוק, בדיוק, סליחה שאני חוזר לקור מחצבתי המקורי, אבל אתה אומר הרבה פעמים לקבוצות, בעיקר ספורט אמריקאי, שאתה אומר, אוקיי, זה כבר 30 הפרש, תוריד את הכוכבים, תן לספסל לשחק,
כן, תוריד יורידו
ל-15, אל תיתן להם מוטיבציה לבוא במשחק הבא ולתת לך בראש או להילחם על החיים. לא תמיד הם מיישמים את זה, צריך להגיד, אבל יש בזה משהו, זאת אומרת, אגב, זה נכון גם לגבי תורת המלחמה, לא, קלאוזביץ' וכו', אבל בגדול אתה,
בתורות
המודרניות, כן, תמיד הרי יבוא הסקנה של המסע ומתן, תמיד יהיה היום שאחרי, תמיד איכשהו תצטרך להמשיך להסתדר עם הצד השני, אל תרמוס אותו.
כן, אבל אתה יודע, אנחנו יושבים לנו בחדרים הנעים שלנו והממוזגים שלנו, מדברים, אבל בקרב הרבה אוקראינים, צריך להבין שלולא מה שהם עשו, רוסיה בלי שום היסוס הייתה כובשת אותם לחלוטין ומפילה עליהם משטר
אמרו
צבאי.
את זה, אגב, אמרו את זה על היפנים אם הם היו מנצחים, ואמרו את זה על המצרים אם הם היו מנצחים, ואמרו את זה על הסורים אם הם היו מנצחים.
נכון, נכון, אני אומר, אז יכול להיות שבעיני אוקראינים עצמם, לא, או לפחות חלק מהם, כל הדיבור הזה הוא, הם בעצמם, הם מבחינתם אומרים, בונה, אויב הזה רצה, לא רק רצה, בחלק מהמקרים הוא גם עשה דברים איומים, פשעים איומים, השמיל אותנו, פגע, אנס את נשותינו, הרג כן. את ילדינו. מה אתם מצפים כן. איתנו להתחשב בהם? יש גם מדעות כאלה, אתה יודע.
אפרופו ריאל פוליטיק, היה את הפרשה של לברוב עם אדם הנאצי שיש, כן. שגם ליהודים יכול להיות, ואחר כן. כך השיחה עם בנט.
כן, הייתה התנצלות או לא הייתה?
אז זהו, אז בוא, מה אתה אומר, מה היה שם באמת? כי אני, סתם, בלי לדעת שום דבר, לדעתי, התנצלות, פרסה, no way, אבל זו דעתי.
כן, אז אני אגיד מה, על מה אני שם את הדגש ומה מה מעניין בכל העניין הזה. קודם כל, כמובן שהדברים של אברוב היו תחת הכל ביקורת, הזכירו אנטישמיות ממוסדת בברית המועצות.
הפרוטוקולים של זקני ציון, מה?
הפרוטוקולים של זקני ציון, צריך להזכיר שבתקופת ברית המועצות היו מקרים איומים של אנטישמיות, אם זה משפט הרופאים ואם זה שסטלין ב-1953, לא חסר, הייתה אנטישמיות ממוסדת מאוד חזקה. אבל שזה מגיע משר החוץ בעצמו, זה כמובן, אני לגמרי מבין את התגובה של ראש הממשלה ושל שר החוץ, ולגבי השיחה הזאת של ראש הממשלה ופוטין. מה שמעניין זה, ואני קראתי את שתי ההודעות של שתי הלשכות, אז ההודעה של לשכת ראש הממשלה כמובן כתוב שבנט קיבל את התנצלותו של פוטין לדברי לברוב. מה עושה בן אדם, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, הוא רץ להודעה של הקרמלין ברוסית, ובודק מה נאמר שם, האם הדבר הזה בכלל הוזכר שם. ובהודעת הקרמלין אין ולו זכר לכל העניין הזה, בכלל לא דובר על אברוב, הוא בכלל לא הוזכר. הוזכרו דברים אחרים, בזה לא נגעו. עכשיו אני מניח שיש פה איזושהי הסכמה בין הלשכות, שכל אחד יצא עם תאוותו בידו.
נכון,
הם לא נכחיש, אבל אנחנו גם לא נכתוב את זה, אתה תגיד שהתנצלנו, ובוא נסגור את הדבר הזה לאלף הזזל.
כן, ממש אתמול נדמה לי, או הבוקר, העלית שיחה מאוד מעניין, ראיון מאוד מעניין של שר
שר החוץ הליטאי.
ליטאי. ומתוך כל מה שהיה שם, מה שתפס ליטאין, מעבר לכל הסיפור הגדול של המלחמה, ותגובת המערב וכן הלאה, זה החשש במדינות הבלטיות, במעטפת של ברית המועצות, אני שוב, אפשר להגיד שזה סוג של ברית המועצות, המעטפת של רוסיה מפני היום שאחרי, אבל ודיברנו על זה הרבה, והוא נדמה שדרכך שם את הדברים על השולחן, ברמה של מה אתם חושבים שהולך לקרות, אם וכאשר מישהו יראה לפוטין בראש, או שהוא יתעלף, או שהוא יאבד את ההכרה ולא יחזור, או משהו כזה, כאילו, העתיד לא נראה ורוד, אין שם איזה צורה שמחכה מעבר לאופן.
יש איזה, דיברנו על זה לא פעם, יש איזה סוג של קונספציה, שקונספציה מוטעת במערב, אולי גם מקומות אחרים, לגבי מה יקרה ברוסיה אם פוטין ירד מהבמה. עכשיו, זה כמובן גם תלוי באופן שבו זה יקרה בנסיבות. אבל באופן כללי, מי שחושב שברגע שפוטין יתאדם, יסתלק, או אפילו מחר בבוקר הוא לא קיים, הוא חוטף שבץ, התקף לב, whatever, הוא לא בן אדם צעיר, ופתאום נעלם. מי שחושב שרוסיה תהפוך תוך חודש, או חודשיים, או חצי שנה, להיות איזושהי דמוקרטיה ליברלית, הוא חי בחלומות. מה שחשוב להבין זה, שאומנם התפקיד של פוטין, השלטון שלו הוא מאוד מאוד ריכוזי, זה נכון, ריכוזי ברמות מטורפות, ואחת מההשלכות זה ש... פוטין בעצמו אין ממש מה שנקרא, אין יורש מוסכם. אני עוזב רגע בצד החוקה הרוסית ומה שהיא אומרת, כי מה שהיא אומרת לא רלוונטי לתרחיש כזה.
ראינו כבר מה הוא עשה עם לברוב, כן, כן, לא לברוב, כן, מדוודב בהצרכה הכפולה.
ישחקו עם זה אם צריך.
ראש ממשלה ונשיא, נשיא ראש ממשלה.
נכון, והנחה היא שאם משהו יקרה לפוטין, רוב הסבירות היא מאוד גבוהה, שמי שיחליף אותו יהיה מישהו מהמעגל הפנימי הקרוב שלו, אותו, מאוד דומה לו עם רקע בשירות הביטחון, עם אידיאולוגיה שרואה במערב בארצות הברית אויב, בן אדם שיש לו כבר תפיסת עולם מאוד מאוד ברורה ואידיאולוגיה מאוד מאוד ברורה אנטי מערבית, וצריך להניח שזה מה שיקרה, ולכן הסברה שאם פוטין נעלם מחר, כי גם השר חוץ הוליטאי אמר, בחלק מהרעיון הוא אמר, צריך להוריד את פוטין, צריך לרדת מהשלטון כדי שדברים ישתפרו, אבל אז הוא בעצמו תיקן את עצמו ואמר, אבל זה לא בהכרח, זה כל המשטר, זה לא רק פוטין, ובזה הוא צודק. ואני חושב שצריך לקחת את טוב טוב בחשבון, פוטין אחראי להרבה מאוד דברים, אבל מי שחושב שאם הוא ילך זה ישתנה בבת אחת, יש לו טעות מאוד גדולה.
כן, השאלה היא אולי לא בבת אחת, השאלה היא אם יהיה איזשהו תהליך של דפוטיניזציה, זאת אומרת, של, של, של מחשבה חדשה. שוב, לא דמוקרטיה ברמה מערבית, ולא בחירות חופשיות, אבל השאלה אם יהיה מחשבה נוספת, אחרי הניסיון המאוד מאוד קשה הזה עכשיו עם אוקראינה, ולפני זה בקזחסטן, ולפני זה בגיאורגיה, ובכל המקומות שבהם הם ניסו לעשות משהו וזה לא עבד.
אבל התשובה לשאלה שלך, וכל השאלות האלה ששאלת עכשיו, היא תמונה בעצם בשאלה מרכזית. מי יהיה האיש? מי יהיה הבן אדם, אם וכאשר, שירש את פוטין?
אז זהו, השאלה אם זהותו של האיש משנה באמת, כי מבחינת המבנה, כמו שאמרת, שפוטין יצר, והשלטון של המרכאות או במרכאות, הקרמלין, מה שפעם היה, פוליטבירו, כל מיני סיפורים כאלה, של ברית המועצות, הזהות, אמרו את זה הרבה פעמים על הרבה מאוד מנהיגים מהסוג הזה, שהיורש האמיתי יהיה זה שיבוא אחרי זה שיבוא עכשיו.
כן,
זאת אומרת,
כן.
זה טקט שני ושלישי
נכון,
מעכשיו.
נכון.
ואני זוכר את זה גם עם ילצין, אמרו, זה זמני, זה לא sustainable, זה, כן, הוא החליף את גורבצ'וב, אבל זה, תבינו, אנחנו הולכים לשלב אחר.
גם היה מבוגר, כן.
כן, אבל הוא גם היה ברור לגמרי, לא החומר המנהיגותי שיקח את רוסיה לדור הבא. ואני שואל, האם בהינתן רוסיה ובהינתן כל המוסדות המאוד מאוד ריכוזיים האלה והכל, האם יש איזושהי מחשבה, שוב, לא דמוקרטיה ולא חופש מוחלט ולא שום דבר, אבל איזשהו שינוי כיוון, אגב, כמו שהיה עם גורבצ'וב לפני 32-3 שנים, ואף אחד לא ראה את זה מגיע, צריך להגיד גם את זה.
אז שוב, עוד פעם, אני אומר, הרבה מזה תלוי בזהות של הבן אדם. אם זה יהיה בן אדם, כמו שרבים מעריכים, שהוא פחות או יותר בא מאותו בית גידול של הנשיא פוטין, בוגר השירותי הביון הרוסים, גדל בתקופת ברית המועצות, ויש לו את אותה תפיסה ואותה אידיאולוגיה שהורה במערב בארצות הברית אויב, אז סביר להניח שנראה פחות או יותר את אותו דבר עם ניואנסים כאלה ואחרים, אבל אני חושב שאנחנו לא במצב רגיל. אם זה יקרה, נגיד מתישהו בקרוב, נניח בחודשים הקרובים, כמו שתיארת נכון, את המצב של המלחמה וכל הנזק שרוסיה סופגת, אז יש גם סיכוי שמי שיחליף את פוטין, בסופו של דבר יעשה רגע, אחרי שהוא כבר יתפוס את מושכות השלטון, וכבר יחוז כמו שצריך ביגי השלטון, יעשה את התיאורים שלו בנועל הרגיל, ישים את האנשים שלו במקומות שצריך, ייקח כמה שבועות, ואז השאלה הגדולה היא, מה הוא יגיד? הוא יגיד, אני עכשיו רוצה לעשות פאוזה, אני רוצה לבחון את הדברים, האימות הזה לא טוב לנו, אני רוצה קודם כל לעצור את האימות, לעצור את המלחמה הזאת, לנסות להתחיל להתקרב מחדש, לשפר את היחסים עם המערב, אז יש סיכוי כזה, יש סיכוי כזה, אבל לא פעם, צריך לקחת את האפשרויות, מי האנשים האלה שעשויים להחליף את פוטין, ופשוט, כמו שעושים ניתוח מודיני, לקחת אחד אחד, ולבחון, כרגע נכון לעכשיו, הבן אדם שיש לו את הסיכוי, על פי הערכות הכי גבוה להחליף את פוטין, הסיכוי שהוא יהיה מה שתיארנו הוא מאוד מאוד נמוך. הסיכוי שהוא יעצור הכל, ייסוג, וירוץ להפשיר את היחסים עם המערב, כדי לבטל את הסנקציות, הוא לא גבוה. הבן אדם הזה שעשוי להחליף את פוטין, באחד המועמדים המובילים, אני אגיד יותר מזה, הוא, מבחינה אידיאולוגית הוא יותר נץ אפילו מפוטין, יש לו עמדות מאוד מאוד קיצוניות ביחס לארצות הברית, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ניקולאי פטרושב, שהוא המזכיר של המועצה לביטחון לאומי של רוסיה, כבר 14 שנה, קודם לכן הוא היה ראש ה-FSB, למעשה החליף את פוטין בתפקיד, הבן אדם הזה הוא ממש, כמו שאומרים, תבנית נוף מולדתו, אז הוא תבנית נוף האידיאולוגיה שלו, קיצוני, גם ברמה האישית, בן אדם מאוד לא פשוט, חובב גדול מאוד של כדורעף, אגב. לא יודע אם זה משנה, אבל לפחות הוא חובב ספורט.
בדיוק, זאת אומרת...
הוא אנושי!
בדיוק, כשמדברים איתי על ספורט, אני אומר, אוקיי, יש לנו לדבר.
לא, אבל מצד שני הוא גם, אתה יודע, יש גם את החשד שהוא אחד האנשים שעומדים גם מאחורי אותם פיצוצים במוסקבה ב-1999, שבעצם סייעו לפוטין לעלות לשלטון ולצאת למלחמת צ'צ'ניה, אז הוא היה אחד מהאדריכלים של הסיפור הזה, לפי טענות ברוסיה. אין לי את הכלים לדעת אם זה נכון.
בוא נגיד, אנחנו לא רואים את הבשורה מעבר לאופק.
לא, זה ייקח עוד דור ושניים, אני
אומר את זה לאנשים. אתה יודע, גם איך מודדים דור, זו גם שאלה, ואיך מעצמות עם היסטוריה כל כך ארוכה מודדות דור, זאת אומרת,
איך עושים את הדילוג הזה?
כן, אנחנו מדברים על דור, זה הרבה פעמים הדיון מול נניח העולם הערבי שסופר את הזמן אחרת, והנצח הוא רק אופציה אחת מתוך הרבה אפשרויות, ואיראן שחושבים במונחים של מאות ואלפי
שנים. או סין.
זאת אומרת, הניתוח שלנו...
דינמיקה, כן.
הלוח הזמנים שלנו, במידה רבה של המערב, אבל כי גם ארצות הברית היא בסך הכל ישות צעירה יחסית, ושלא דבר עלינו, שאנחנו בכלל תינוקות.
עוללים.
כן, אז זה באמת, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו, ומי יודע כמה עוד נדבר על זה, אבל הם חושבים מונחים כנראה שונים לגמרי.
לא, דווקא
במקרה הזה... הסקאלה שונה.
במקרה של רוסיה, אני חושב שדווקא יש לי הבחנה שיכולה להתאים, אני חושב ש... אנחנו צריכים להמתין עד שיהיה דור בוגר שהוריו ואולי גם הורי הוריו
סבב, כן.
לא הכירו את ברית המועצות. זאת אומרת, ייקח עוד שניים, שלושה דורות. אנשים שלא גדלו בברית המועצות, לא הכירו את ברית המועצות, הוריהם לא הכירו את ברית המועצות, זה בשבילם, הם יודעים את זה רק מסיפורים. הם לא חיו אז, הם נולדו לתוך רוסיה אחרת, יותר קפיטליסטית, מכירים את המערב, היו לפעמים במערב, עד שלדעתי זה ייקח עוד... לפחות 20-25 שנה.
אוקיי, יש לנו זמן, תשמע, פודקאסט בקושי בן שנה, אנחנו נדבר על זה
פעם בשבוע. אנחנו נחגוג יובל.
כן, קצת לפני סיום, דברים ש... אז אוקראינה, דיברנו על המלחמה, דיברנו על הקרבות והכל, קצת נחזור טיפה לרוסיה מבחינת השפעת הסנקציות, המצב הכלכלי, מצב הרובל, החובות, הסכמי הגז והנפט, יש איזה חידושים?
כן, אז מבחינת מה שקורה ברוסיה, בגדול הרובל דווקא התאושש, הם מצליחים לתחזק אותו באמצעים מלאכותיים, מבחינה הזאת,
מעצמה יכולה תמיד להדפיס כסף.
נכון, וזה תמיד צריך לזכור כשבאים, וזה מאוד חשוב, בקטע של לבודד מדינות, בטח בסדר גודל של רוסיה, אפשר לפגוע בהם קשה, כמעט בלתי אפשרי לבודד אותם. זאת אומרת, ודווקא עכשיו הכלכלה הרוסית מתחילה להראות סימנים של קצת התאוששות, אחרי ההלם הראשוני הזה והפאניקה, הייתה פאניקה,
כן.
דברים מתחילים לאט לאט קצת להשתפר, זה לא אומר שכמובן דברים יעלו על הנתיב הנכון, אנחנו רואים הערכות שהכלכלה הרוסית תתכווץ ב-10-12% השנה, אלה מספרים מאוד קשים, מבחינת הגז והנפט, אז אנחנו יודעים שהאירופאים דנים על אפשרות להטיל לאמברגו, וכולם מתכוננים לזה, כרגע יש אבן נגף שלא מאפשרת לאירופאים להסכים, וזו כמובן הונגריה, אותה הונגריה של ויקטור אורבן, שנמצא...
כן, צריך להגיד שאצלם הכלל הוא שההחלטות צריכות להתקבל פה אחד.
הפה של אורבן.
סליחה? לא, לא, אני אומר, אורבן הוא זה שהוא השן הסוררת בפה הזה.
כן, נכון, נכון, זה נקודה מאוד חשובה, כי כדי להטיל אמברגו...
כן, זה לא רוב, אתה לא יכול להחליט על דברים מהסוג הזה ברוב.
נכון, נכון, ואז הוא פה כרגע שם את בעצם בולם, וצריך להגיד שאורבן הוא מבחינה הזאת כבשה שחורה במשפחה של...
כן, יש גם בעיה, הוא רק עכשיו נבחר מחדש, אין כל כך במה להיים עליו.
ויש גם דיווחים על זה שבפגישה בין פוטין לבין אורבן לפני המלחמה, פוטין הבטיח לאורבן שאם רוסיה תשיג את יעדיה ואוקראינה תכבש, יש סיכוי שהונגריה תקבל לידיה שטחים ששייכים היום לאוקראינה. אלה דיווחים שיצאו בשבועות האחרונים. מידת מהימנותם, אני חושב שאי אפשר לבטל אותם, ואני חושב שזה גם מסביר הרבה, זה מסביר בהרבה מובנים את ההתנהלות של אורבן. וגם היום כרגע הוא ממשיך להיות השחקן הבעייתי שלא מאפשר לאיחוד האירופי להגיע להסכמה. זה עניין של תהליך, זה ייקח זמן, כל מה שקשור להתנתקות מהאנרגיה הרוסית, וגם בגרמניה מבינים את זה, ומתכוננים עם תרחישי חירום שרוסיה פשוט תסגור את הברז. האירופאים ישלמו מחיר כבד, הכלכלה שלהם תשלם מחיר בטווח הקצר, בטווח הארוך אני חושב שהם עושים את הדבר הנכון, שהם נותנים לעצמם סוג של...
בטווח הארוך, גם דיברנו על זה בהקשר של, של ענייני האקלים, זאת אומרת, תהיה הצעה של תהליכים מקבילים ואלטרנטיביים ש... ינסו איכשהו, אתה יודע מה, יחזרו גם לתחנות גואר קריניות.
זה מה שרציתי להגיד. כן. אנחנו חייבים להבין שמדינה גדולה כמו גרמניה, או כמו מדינות אחרות באירופה, לא יכולות להתבסס רק על אנרגיה ירוקה, זה לא מעשי.
אני קראתי באיזשהו לא מקום שצרפת, שצרפת מחזיקה סדר גודל של כמעט 90% מהאנרגיה הצרפתית מופקת באמצעים גרעיניים. וזה כנראה כן. האנרגיה הנקייה ביותר שיש, והיעילה ביותר שיש. כמובן שתמיד מרחב את הסכנה הגדולה של צ'רנוביל.
נכון, זה הדאונסייד, אבל מהרבה בחינות כמו שאמרת, זה אופציה שהיא עדיפה על כמובן על נפט.
כן, אבל אתה יודע, גרעין בגרמניה, גרעין בגרמניה זה לא משהו שהעולם אוהב כל כך, אבל בסדר, העולם הוא לא אותו עולם.
גם גז לא, בגרמניה, אבל נעצור פה.
כן, כן, ואני מבין שפינלנד די בדרך הבטוחה להצטרפות לנאטו, או לפחות לאישור הגשת הבקשה הרשמית.
זה עוד נקודה ממש מרתקת, כי טוב שאנחנו מדברים היום, כי זה באמת שבוע מאוד מאוד ממש דרמטי, לא רק עבור פינלנד, גם עבור שוודיה, ביום חמישי הקרוב, נדמה לי שזה עוד יומיים, כן, 12 בחודש, בעצם הפינים יקבלו החלטה רשמית, הנשיא הפיני נינסטו יקבל החלטה רשמית, להגיש את הבקשת הצטרפות לנאטו, עוד באותו יום הבקשה הזאת אמורה להיות מאושרת, לידון בפרלמנט באופן פרוצדורלי, ולהיות מאושרת, ובעצם הוא יכריז בחמישי השישי, שזה מה שפינלנד מתכוונת לעשות, ואז ביום ראשון, אנחנו עוברים עכשיו לשכנה שוודיה, ביום ראשון, המפלגה הסוציאל דמוקרטית, מפלגת השלטון בשוודיה, בעצם עומדת לקיים סדרה של אירועים, או יום דיונים, שבסופו ראש הממשלה אנדרסון, שיושבת ראש המפלגה, אמורה לקבל גם היא החלטה, האם שוודיה מתכוונת להגיש בקשת הצטרפות לנאטו, כל הסימנים מראים שלשם זה הולך. פינלנד, 95%, גם סקרי דעת קהל בפינלנד, מראים האחרונים, מראים רוב מטורף של 76% בעד הצטרפות לנאטו, רק 12% נגד, 11% ישנים או לא יודעים או לא רוצים להתעסק בזה, אבל אלה מספרים מדהימים, כי המגמה היא מאוד ברורה בפינלנד, ואין ספק שההנהגה הפינית תהיה קשובה לעם הפיני.
שמע, המעשה הזה של פוטין הקפיץ את אירופה ונאטו סדר גודל של עשרות שנים בזמן, זאת אומרת, נכון. אם אנחנו חושבים על הקמת נאטו אחרי מלחמת העולם, אחרי הקמת האום, אחרי מלחמת העולם
כן,
השנייה.
עובד בתשע, כן.
כן, וזה היה מין מוסכמה כזאת, קודם כל ששווייץ תישאר ניטרלית, וששוודיה ופינלנד ועוד כמה לא הצטרפו לתוך בריתות הגנה רשמיות. פוטין שינה את הדבר הזה
בדיוק,
בהינף יד.
והאמת היא שבמקרה של שוודיה זה אפילו עוד יותר מדהים, כי שוודיה בניגוד לפינלנד, היא באמת, יש לה מדיניות, הייתה לה מדיניות מאוד מאוד ברורה של ניטרליות. זאת אומרת, שוודיה היא... המהפך שם, אם זה אכן יקרה, ועוד פעם צריך להגיד שההצטרפות לנאטו עצמה לא תתרחש השבוע, אבל התהליך יקבל תאוצה משמעותית לקראת פסגת נאטו בסוף יוני במדריד, והכוונה היא שכולם רוצים לעשות את זה מאוד מהר כדי לסיים את העניין הזה ולצרף אותם. צריך גם להגיד שפינלנד ושוודיה, למרות שעד עכשיו לא היו חברות בנאטו, היו להם קשרים, המעמד שלהם עם ברית נאטו, היה להם מעמד מיוחד, כולל אימונים משותפים עם נאטו. זאת אומרת, הכל פה, החברה צריכה להיות מאוד פשוטה מהרבה בחינות, הם מכירים אלה את אלה, גם הצבאות מכירים אלה את אלה,
ברית נאטו מכירים את זה. קודם כל ברמה ההצהרתית, עזוב עכשיו את כל העניין המעשי, שהוא חשוב, אבל קודם כל זה שאתה אומר, I'm in, זה דרמטי, זה דרמטי מאוד. בסדר יאיר, קיבלנו קצת פרופורציות, הבנו מה פחות או יותר, ככל שאנחנו יכולים, מה היה סביב יום הניצחון והמצעד והנאום של פוטין, מה לא היה שם גם, גם ברמה המצעדית וגם ברמת הנאום והתוכניות לעתיד. בגדול, בשטח, כמו, במידה רבה אני חושב שבאמת יש סוג של הקפאה, כמו שכתבת, אני מניח שעוד יש קרבות ועוד יש הפצצות,
נכון, אבל לא, זה לא שאין לחימה.
אין תנועה גדולה של צבא.
כן, אין תנועות כאלה יותר, אין איזה מהלך
מאוד משמעותי. אז אנחנו מגיעים לסוג של סטטוס קוו מדמם, כן, שהוא יכול באמת להימשך שנים, זאת אומרת, זה קשה,
כן, קשה לראות למה שזה. כן, יש לו פוטנציאל למשך הרבה זמן.
בדיוק. אוקיי, אז הנה עוד סיבה טובה לבדוק אחרי חופשתי הקצרה, אני מוצא את ההזדמנות פה, אני אודיע לשלושת עוקביי בטוויטר גם, שלא ידאגו, אבל זה פחות או יותר אחד הפרקים האחרונים לפני החופשה המיוחלת, שאני מחכה לה באמת כבר כמה שנים, יותר מדי שנים.
ואנחנו נאחל לך, אני אאחל לך בשמי ובשם המאזינים והעוקבים שלך, שתנוח כהלכה ותבלח.
תשמע, אני לא צריך לנוח, אתה יודע...
אל תגיד את המשפט הזה.
בסוף אנחנו פולנים. לא, לא, מתכננים קצת טרקים וקצת פה ושם, לא, לטפס על הרים או משהו, אבל... כן, הגיע הזמן, כן, הגיע הזמן קצת להרגיש את אירופה, מה שנקרא boots on the ground, ולא רק בזום. יופי, אז שיהיה, אתה יודע, תחילת קיץ נעים, ואנחנו נהיה בקשר.
כולם, כן.
ושכל התוכניות שלך, שלי, ושל אלה שמסביבנו יתגשמו לסביעות רצוננו. הכי הרבה שאני יכול לאחל כרגע.
כן, אני מקבל, תודה, ושוב מאחל לך בילוי נעים.
תודה יאיר, תודה, נהיה בקשר.
תודה.
ביי בינתיים.